יש תמיד שאלה של המתח שקיים בין אידיאלים לבין מעשים. אידיאלים זה רחב מאוד, זה הולך לכל הכיוונים, מחשבות עפות מהר. אדם יכול לצפות בחלקיק שנייה איך ייראה העולם בעוד מיליארד שנים. שום דבר לא מעכב על ידו. בין המחשבות עפות קדימה. לעומת זה, יש מעשים, אפילו כדי, אני יודע, לעבור שני מטרים, האדם צריך קודם כל לעבור מטר אחד. זאת אומרת, יש הרבה עיכובים. יש אם כן איזה הפרש מאוד גדול בין מה שהוא מובן במחשבה לבין המעשים. אותו דבר לגבי דקדוקי המצוות. כן, גם דקדוקי המצוות זה נראה דברים שבאים לדכא את הנפש, כי הרי אומר לך תעשה כך ואל תעשה אחרת, דווקא כך. לעומת הרעיון שמאחורי המצווה, מה שקרה טעמה של המצווה, שהוא נעלה ומתפשט. אז הבא נראה מה הרב יש לו לומר לנו על זה. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. פשוט, כן? כלומר, אם אתה יודע את האמן של המצוות, זה נותן לך כוח, זה נותן לך עוצמה, כי אתה מבין למה אתה עושה ומה שאתה עושה. כל מי שמרפא עצמו בדברי תורה, ואפילו במצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעצר. וכל מי שעושה את המצוות כולן, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו. אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי ורוחני בקרבו. ובכל עת מצוא שכוח חיים דרוש להתגלות, יוצא כוח חיים העצום, אשר נגנז על ידי התורה במצוות. הוא מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. זאת אומרת, זה כמו מזון. אדם לוקח מזון, או עושה תרגיל ספורט. הוא לא רואה באופן מיידי איך זה הועיל לו לגדילה, או לעוצמה, או לבריאות, הוא לא רואה את זה. אבל זה הצטרפות. מנהגים טובים, בסופו של דבר נותנים עוצמה, שכאשר זקוקים לה באופן דחוף, פתאום היא מופיעה. וכאשר אדם יש לו הרגלים רעים, אז הוא לא רואה באופן מיידי כיצד זה פועל, אבל זה הולך ומצטבר בתוך הגוף והנפש, עד שבעת צרה אין לו לאדם כוח לעמוד מול האתגרים. כן, מה אתה רוצה?
על איזה כוח חיים מדובר?
איפה?
יוצאת אורה של חיים ושל טוב.
אתה נדבר בשורה הראשונה.
כן, הוא שם אחרי את זה.
לא, אחרי זה מדובר משהו אחר.
הנה, כל מי שעושה את מצוות כולן, מחזיק אותו ולא רפיון, כוח החיים הוא שהוא גנים לסוד כן. יותר, עושה בו את שלו.
נכון.
על איזה כוח מדובר?
מה זה כוח החיים?
כן.
כוח החיים זה הכוח שנובע מהחיים. מה אתה רואה במציאות שלו?
תלמידי חכמים דווקא ככה מדובללים, חלושים כאלה.
אתה רואה תלמידי חכמים מדובללים וחלושים. כן, אז כנראה שהם לא מתקיימים את כל המצוות. זה לא בצחוק. למה? יש מצווה להיות בריא, לא? מה?
מזלו גם אמרנו.
אבל גם מזלו, אבל אני אומר, באופן כללי, יש מצווה להיות בריא. אבל פה לא מדובר על זה. מדובר על העוצמה הנפשית. שנובעת מהצטברות הקדושה בנפש האדם. כאשר יש הצטברות רבה של קדושה בנפש האדם, זה נותן לאדם עוצמה.
עוצמה נפשית.
עוצמה נפשית ואפילו גם פיזית. כן, מצאנו, למשל, בתלמוד כתוב שהתורה מתשת כוחו של אדם. מצד שני, בספר הזוהר מסופר על תלמיד חכם אחד שהלך בדרך יחד עם זקנה וילד. הגיעו אל הנהר, ראו שהגשר נפל. מה עושים? אומר התלמיד חכם, אני אקח אתכם איתי, נעבור את הנהר בשחייה.
בשחייה. לא חשש
אז אומרים לו, הזקנה והילד, איך אתה יכול? הרי אתה תלמיד חכם, ותורה מתשת כוחו של אדם. ענה להם, אני יודע. לקח אותם ועבר את הנהר. מה הוא התכוון? יש הבדל בין תלמיד חכם של הגמרא, תלמיד חכם של הזוהר. תלמיד חכם של הגמרא, התורה מתשת אותו. מדוע? כי יש ניגוד בין הטבע לבין התורה. התורה באה מן העליונים, והיא טובעת על מנת לחול באדם התשה מסוימת של הכוח הטבעי. אבל הזוהר הוא בא מן העליונים, עוד יותר. העליונים העוד יותר עליונים כוללים הכל, יש כוללות. ואז מלא יש עוצמה. בסדר? טוב. כן?
מי שרע ובריא, אז אנחנו אומרים שהוא לפי הזוהר הולך, ומי שחנש, אז הוא לא אומר את כוונה הזאת.
בדיוק. זה מה שאתה, אתה אמרת, ואחר כך אתה דוחה את דבריך, אני רוצה להבין.
כן? נפיס הלב. כל מי שלומד קבלה, אם יודעים שלומד קבלה,
סימן
שהוא לא לומד קבלה.
אם הוא אומר, הוא לא צריך לומר. כן. עכשיו, אז אני חושב שהדברים פה ברורים. כן, על כל פנים, טעמי התורה. מה אתה רוצה?
כל נפש בנויה לכאורה, לכאורה באמת הכדה של לדקדק מצוות כבר חמורה, ואם לא, אז ביום צרה היא...
אז כן, למה לא? זאת אומרת, דקדוק זה לא עצבנות. דקדוק במצוות, תודה רבה. ברוך תהיה. לא היה סוכר. נסתדר גם בלי סוכר. לא, זה בסדר. אני לא ביקשתי סוכר, ואתה בסדר. מה אתה אומר? הדקדקנות זה לא עצבנות. דקדקנות הכוונה לדקדק. זאת אומרת, אם אתה למשל, אני יודע, קושר את הנעליים, אם אתה תחליף את שמאל בימין, יהיה לך קשה ללכת, נכון? אדרבה, זה שאתה מדקדק לשים את נעל ימין דווקא ברגל ימין, זה לא כדי להכביד עליך, זה כדי להקל עליך. אני רואה שדבריי לא נכנסים ללבך, תגיד שיש משהו לא ברור.
כי אם אנחנו נדבר פה על מצוות קלות ולא הלכות, כי הוא לא הזליצה שלהם. של
הלכה,
להתחיל
לרדת
לפרטים האלה.
אני יכול שתגבר
על זה
בפסקאות
הקודמות.
לא, לא הבנתי מה אתה רוצה. באמת, אני לא הבנתי. לא, לא. אני הייתי רוצה להשלים את החיסרון שלי, תסביר.
מדובר פה באיזשהו
צורך לעמוד
בסטנדרט מאוד מאוד גבוה.
הרב אומר דבר פשוט.
מה,
שאנחנו עם ישראל, לכאורה? כן, הרב אומר דבר מאוד פשוט. שצריך לקיים את המצוות. זה דבר פשוט, לא? אפילו לא צריך את הרב קוק בשביל זה.
אתה אמר מדוגמה להלכות. כל הדקדוקי הלכות, הרב התחיל בפתיחה...
לא, אז הרב מסביר שדקדוקי... קודם כל זה פתיחה לכל הפרק. בסדר? עכשיו, אני גם נכנס עכשיו להסברה. פרטי ההלכות זה לא עצבנות. פרטי ההלכות זה לעשות את המצווה כפי שצריך לעשות אותה. ברור? אם אני נותן צדקה, אבל במקום לשים את זה בקופת הצדקה, אני זורק את זה לנהר, אז אמנם נתתי כסף, ואמרתי זה לצדקה, אבל זה לא הגיע לאף אחד. מה צריך לשים את זה בקופה? כן, בחור של ה... נכון? אז זה נקרא דקדוק. בסדר? עכשיו, בכל דקדוקי ההלכות, יש טעמים, זה רק אלינו. עכשיו, הטעמים, רק שראה, רק רגע, הראיתי את האצבע שלך. די, כמה? כן. בכל דקדוקי ההלכות, יש טעם. זאת אומרת שאם אנחנו מבין מדוע ההלכה הקפידה שדבר מסוים יהיה מצד ימין ולא מצד שמאל, או מצד שמאל ולא מצד ימין, אלמלא שזה חשוב, זה לא היה נאמר. אתה מבין אותי?
הוא יודע שיש מחלוקות.
הוא יודע שיש מחלוקות. אז המחלוקות הן גם מראות שזה חשוב. כי אם זה לא היה חשוב, לא הייתה לזה מחלוקת. כלומר, מה אכפת לך? כלומר, אחד אומר, אתה חייב דווקא ללכת ימינה, השני אומר, אתה חייב ללכת דווקא שמאלה. מה אכפת לכם? סימן שזה חשוב.
אז זה לא משנה איך אני אעשה את זה
בעצם. זה כן חשוב, כי צריך לעשות לפי מה שההלכה אומרת. אבל זה שיש מחלוקת בדבר, זה אדרבה, זה עוד יותר ראיה שהפרט הזה הוא חשוב. שאם לא כן, היום אתה עושה מה שאתה רוצה. נכון? נכון? זה דבר ברור. כן, מה רצית?
שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרב אומר שכל המאמר הזה בעצם זה מתייחס לקיים מצוות.
לא, לא אמרתי שזה כל המאמר. אמרתי שהרב אמר את זה בהתחלה.
אוקיי.
כן.
א', מה
ואמינה?
וב', מה החידוש?
מה ואמינה? שאולי לא צריך לקיים מצוות.
למה?
בגלל שאתה רוצה לקדם אידיאלים מסוימים. המצוות הם אופן מסוים לקיימם, אבל אולי יש אופנים אחרים. למשל, אתה רוצה לעשות, אני יודע, זכר ליציאת מצרים. מי אמר שזה צריך דווקא להיות על ידי אכילת מצה? אולי אפשר לעשות על ידי, אני יודע, הצגה שתזכיר את יציאת מצרים, כמו שעושים בגן הילדים. כן?
כתוב בתורה.
זה כתוב בתורה. כן, השאלה היא למה זה כתוב בתורה. כלומר, האם התורה, כשהיא אמרה את מה שהיא אמרה, היא התכוונה שתעשית דווקא כך, או שזה המלצה? מה זאת אומרת? זה בדיוק מה שזה אומר. כלומר, אתה שואל מה היה המקום לחשוב. אז אני אומר, היה מקום לחשוב שכשהתורה אמרה דברים מסוימים, לא שהיא חייבה אותם באופן מוחלט, אלא שזה בגדר המלצה. והחידוש כאן זה שצריך לעשות, דווקא מה שהתורה אמרה. בסדר? השאלה היא, מה זה נותן? כן? אנחנו רוצים להבין למה התורה כתבה מה שהיא כתבה. למה נאמר בתורה שחיים דווקא לעשות באופן כזה ולא באופן אחר? אז מה שמברר את זה, זה חוכמת טעמי המצוות. יש חוכמה כזאת בתורה, שנקרא חוכמת טעמי המצוות. כן, בבקשה.
רגע, שנייה, סיימתי. אבל א', בתורה עצמה כתוב, ועשית ככל שאורך, כתוב בתורה, עשית ככל שציוויתיך, וכל הציווים האלה, וכל הביטויים האלה,
נכון.
כי התורה
ניתנה,
וכתוב בה,
תקיים אותה. ודאי, ועשית ככל אשר יורוך, השאלה מה הם צריכים להורות לך. אז זה היה מקום לחשוב, שהם יורוך דווקא לפי איך שנראה להם. עד רבה, כן? כן, בבקשה.
שאלה שנייה, לגבי הסוגיה הקודמת, של מי שלמד את קבלה, מטשת כוחו וכולי, אז מה זאת אומרת? שמי שאין לו כוח, הוא לא לומד קבלה, בכלל להפך, או ההפך הוא שמי שלומד קבלה, אז יש לו כוח.
ההפך, נקודה שנייה. כן.
מה?
האופן השני שאמרת. כן.
לגבי
לילוקי
מצוות, לא הבנתי, מישהו זרק
צדקה
לים.
אז הוא לא קיים
צדקה. נתן צדקה לים.
כן.
אז מה קורה? זה לא נתן, אבל זה לילוקי מצוות לתת בקופת צדקה?
אני אמרתי, הסברתי מה זה דקדוק מצוות.
זה מה שלא מובן לי.
אמרתי שדקדוק זה לעשות את המצווה כמו שצריך. כן? אז רציתי להסביר מה זאת אומרת כמו שצריך. למשל, כשאתה נותן צדקה, תשים בקופה ולא בים.
אז זה לא, אז בכלל לא קיים, זה גם רשע. זה מה שלא מסתדר, הדוגמה שהרב
יביא. אז נביא דוגמאות יותר טוב פעם הבאה, כן? זה כמו ששמעתי פעם שהייתה איזה אישה אחת באחד השווקים בארץ, שהייתה מוכרת פיסטוקים. והייתה, פיצוחים. והיו אומרים עליה שהיא מקפידה במיוחד על הפרשת תרומות ומעשרות. אז מישהו הלך לבדוק איך היא מפרישה תרומות ומעשרות. התברר שכל בוקר הייתה לוקחת קצת מכל עסקים, וזורקת לפח ואומרת זה בשביל החזון איש. בסדר, אז זה לא... הוא התכוון לטובה, כן. כן, מה טוב?
זה קצת כולל, זה לא קשור על העניין. אמרנו שכל הזירונים זה מאמרים שהרב הוציא באיזה עיתון מסוים. עכשיו, מה הקשר בין כל המאמרים? יש איזה מהלך מסוים?
האם יש קשר בין המאמרים השונים של זירונים? לא יודע. זה סוגיות חשובות, שכולן קשורות באיזושהי צורה לתחייה הלאומית, או זה סוגיות בוערות ואקטואליות, שהרב ראה לי נכון לדבר עליה. בסדר? טוב. כן?
קורא למה שלמדתי, שעיקר הצחרן של מצוות זה לעולם הבא. בעצם פה במאמר, הוא אומר לי שהמצוות האלה גם תקבל שכר בעולם הזה, ואפילו תהיה מין איזה רמבו כזה.
נו, ואז מה?
זה סותר, אבל עיקר הצחרן של מצוות בעולם הבא, לא בעולם הזה.
אתה אומר ככה, עיקר שכרן של מצוות זה לעולם הבא. וכאן אנחנו רואים שהמצוות יש להם השלכה על העולם הזה, איך זה יכול להיות?
והשלכה גדולה אפילו.
כן, השלכה גדולה אפילו. זאת שאלתך?
הרב פעם ענה שהמצוות גם יש איזה משהו קטן גם בעולם הזה כדי לתת לך את זה. ככה אני הבנתי,
מדברי הרב פעם. כן. האם אתה מעוניין גם שאני אתן תשובה? כן או לא?
כן.
כן, תודה. אז אם כך, התשובה היא שאת הרב קוק, זה לא מעניין מה זה עולם הזה ועולם הבא בנושא הזה. כלומר, הנפש של האדם היא אותה הנפש בעולם הזה ובעולם הבא. מה שמביא אותה לחיים טובים בעולם הזה, עושה בעולם הבא, זה ההתעצמות שלה. אז ההתעצמות הזאת, היא מתחילה פה, ממשיכה שם. בסדר? וזה מה שכתוב למשל לגבי קראת. הגמרא אומרת ככה, היא קראת תיקראת, היא קראת בעולם הזה, תיקראת לעולם הבא. אז הסברנו כשלמדנו פרק חלק, שהכוונה שהנפש נחרטת לעולם הבא כי היא נחרטה בעולם הזה. ולכן היא ממשיכה את עוצמתה בעולם הבא כי היא התחילה את עוצמתה בעולם הזה. אלא מה שאמרו, שכר מצווה בהי על מה עליך. הכוונה, זוהר הנשמתי שהמצווה נותנת. אבל ברור שהרווח המעשי של המצווה קיים גם בעולם הזה, למשל מצווה צדקה, ברור שהיא גורמת לזה שהעולם יותר נעים לחיות בו, נכון? אדם אכל מצה, הוא שבע דווקא. יש שכר מצווה גם בעצם השביעה, וכדומה. כן? יצא ידי חובת הפולקלור הנעים וכדומה. טוב.
למה להגיד שאם מרגישים פה גדול מאוד שכר מצווה, אז מה שבעולם הבא, זה פשוט לא מצליחים להעריק
עכשיו. אז אתה אומר שיש כל בחומר. זאת אומרת, מה שאני רואה שכר למצווה בעולם הזה, זה עוד כלום. כלומר, זה כבר בקל וחומר, אני אומר שעולם הבא, אין מה לראה. טוב, בסדר. על כל פנים, אני כאן חוזר לנושא של טעמי המצוות. יש למצוות טעמים. השאלה היא ככה. אם אני לא יודע את טעמה של המצווה, האם המצווה פועלת את אותה הפעולה? התשובה היא, כן ולא. זאת אומרת, המצווה פועלת את פעולתה, כי טעמה של המצווה גנוז בעצמיותה. למרות שהיה עוד יותר טוב, והיה עוד יותר שמח, אם הייתה לי הזדהות על ידי ידיעת הטעם. בסדר? אבל לא תמיד אני יודע את הטעם. זה לא טוב לא לדעת את הטעם. יותר טוב לדעת. כן? טוב, כן.
לפעמים זה יותר טוב משמעותי.
לא הבנתי.
לפי הרמב״ם, מה שאני זוכר, זה יותר טוב משמעותי.
כן, זה משמעותי מאוד.
זה יותר כיף, זה...
זה כן, כן, כן. אבל גם הרמב״ם, שסובר שזה משמעותי מאוד שתדע את טעם המצווה, הוא גם הוא מסכים שאתה צריך לקיים את המצווה גם אם לא הבנת את טעמה. רק שזה חבל. שאתה לא יודע את טעמה.
חבל באופן קיצוני, לא רק...
חבל באופן קיצוני, אבל בכל זאת אתה צריך לקיים, נכון? מה קורה? כן. כן.
אני חושב שלא רק רמב״ם אומר את זה, אני חושב שבעצם כל חז"ל אומרים את זה בצורה כזאת או אחרת, שבעצם גם מציאת השלום אומר את זה, אפילו שאדם ביחס שווה למה שהוא נותן בקיום המצווה, נותן בכוונה, המחשבה וכוונה, ביחס שווה, הוא מקבל את האור של המצווה. כולם אומרים את זה.
אתה אומר שכולם אומרים את זה, אני אומר שכולם אומרים את זה.
נכון.
יכול להיות. הרי זה מה שעושים עם הבצק בהפרשת חלה, לא כן? זה מה שעושים הבצק בהפרשת חלה? מה פתאום? והבצק בהפרשת חלה עושים הפרשה ואומרים הרי זו חלה ואז שורפים את הבצק. אבל צריך קודם כל לייחד, להגיד שזה חלה וזה חולין. אם לא, אז הפסדנו פה משהו. כן, זאת השם.
מה עדיף? קבלת המצווה או טעם המצווה? לפי סימן
סמך, נפסק להלכה
שמצוות
צריכות
כוונה.
אז
מה
עדיף? מצוות צריכות כוונה זה דין אחר לגמרי. מצוות צריכות כוונה זה הכוונה שאני צריך להתכוון למצווה. זה משהו אחר. ואני צריך להתכוון שמה שאני עושה הוא מצווה. אם לא שמתי לב שקיימתי מצווה, יש פה עיכובה לפי הדעה שאומרת שמצוות צריכות כוונה. מה שדיברתי עליו עכשיו זה משהו אחר, זה טעם המצווה.
טעם, ברור, אמרתי מה עדיף.
הטעם הוא לא לעיכובה. טעם הוא לא לעיכובה.
גם מצוות צריכות כוונה זה לא לעיכובה.
בסדר, מחלוקת. בסדר, אבל מצוות צריכות כוונה, לא, לא תמיד. אם לא הייתה שום כוונה לעשות את המעשה אפילו, למשל אדם, אני יודע...
עמד ובגל שטף אותו, מעלה לו תפילה או לא.
זה משהו אחר, כי הגל ששוטף הוא מתאר אותו, כלומר דיני תאומה ותרעלות לי בכוונה. אבל למשל אם אדם, אני יודע, שכב לו במיטה, עשה, ובדיוק בשעה שהוא מוציא את האוויר, מישהו תקע לו שופר בפה, וזה היה בדיוק ראש השנה ויצא תקיעה. כן? האם יצא ידי חובת תקיעה או לא? התשובה היא לא. למרות שזה היה מהפה שלו, זה היה בראש השנה, ויצא אוויר, ויצא תקיעה מהודרת. אבל פרק, הוא לא יצא ידי חובת תקיעה. אפשר לתקוע עוד פעם. בסדר? במיוחד שאם הוא עושה... אז יוצא לו פתאום תרוע.
שאדם שאיבד כסף ומצא את זה אני מתפרנס מזה עליו.
אפשר להיכנס הרבה פרטים עכשיו, אבל זה לא הנושא של הרב כאן. מה אתה רוצה?
אם אדם חופשי עושה מעשה טוב, הוא לא מגדיר את זה אותו מצווה, כי הוא לא קרב התורה ולמד. מבחינתו, הוא רוצה לעשות
טוב לאותו
זולת. זה נחשב
שעושה את זה מכוון. טוב, יש אז דיון רב בין הפוסקים. למשל, דברים ששייכים למוסר הטבעי. כגון צדקה, למשל. כן, עשיית טוב לאחרים וכדומה. האם זה יורד ממדרגתו ברגע שלא התכוונתי למצווה? כן. למשל. כן, החליקו בזה הפוסקים. יש כאלה שאמרו שכן, יש כאלה שלא. האם לפי הקבלה ישנה אפשרות לשנות את סדרי הטבע, כי היא הרי עליונה. זו שאלה יפה, אני לא רואה מה קשר בכלל לנושא שלנו. לכן, לצערי הרב, לא אוכל להתייחס אל שאלתך המעמיקה. טוב, מה המשמעות לאומות העולם ולנו? בעקבות ליקוי החמה שהתרחש היום בסביבות 10 בבוקר. כתוב בגמרא, כשהמאורות לוקים, כשהמאורות לוקים, סימן רע לאומות העולם, נכון? סימן טוב לישראל, סימן רע לאומות העולם. אולי. הבעיה היא שאפשר לחשב מראש ליקוי חמה. אפשר לדעת בדיוק מתי זה יהיה. מה זה סימן טוב, סימן רע. אז יש כאלה שהסבירו שהכוונה לא לליקוי חמה, מה שאנחנו קוראים ליקוי חמה, אלא שיש מצבים שלפעמים השמש מהירה פחות. וזה נכון, זה קורה לפעמים שהשמש מהירה פחות. אבל יש גם משמעות אחרת. לפי המהר"ל, זה שיש ליקוי לחמה, זה שסדרי העולם בנויים באופן כזה שלפעמים החמה לוקה, זה בגלל החיסרון של העולם, ולכן זה סימן רע לאומות העולם. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, אני מציע שנלמד את הרב קוק. מה דעתכם? זה בסדר? טוב, אז אני שוב חוזר לתחילת הפסקה. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה. מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כן, אתה מקיים מצווה. אז זה מביא יופי, טוב, גבורה ונצחיות. אז בוודאי שהרבה דברים טובים יוצאים לנו מזה. כי כל מי שמרפא עצמו, למשל, אני אתן לך דוגמה פשוטה. כן, דיברנו על זה כשאמרנו פסקה בורות התשובה, שבה הרב דן בשאלה מדוע החילונות הופיעה. זה סוגיה שמעסיקה מאוד את הרב קוק, יש לו משהו כ5-6 הסברים לחילונות. אחד ההסברים הפשוטים נמצאים באורות התשובה, פרק ד', פסקה י'. נכון? זוכרים את זה? מה? הרב מסביר שם שהנפש של הדור דורשת הסברה כללית. וכל פרט שאין לו קשר עם הכלל, דחוי. למשל, אני אביא לכם דוגמה. רב לא מביא את הדוגמה, אבל אני אביא את הדוגמה. אם אדם, לפני 200 שנה, רצו להגיד לו שכדאי לו להניח תפילין. כן? תניח תפילין. עכשיו, למה אתה נניח תפילין? כי זה מצווה. נו, ומה ייתן לי לקיים מצווה? לקיים מצווה, תזכה לחיי העולם הבא, לא? לא שווה. זה כדאי. מה נניח תפילין? היום, תגיד לי מישהו, הנח תפילין, תקיים בזה מצווה ותזכה לחיי העולם הבא. מה הוא יאמר? אם לא תגיד לי איך על ידי כך אני פותר את בעיית הרעב בעולם, אני לא מניח תפילין. כלומר, יש לי תביעה שהמעשה הפרטי הזה לא יצטמצם בתחום של הפרטיות שלי. אני רוצה לראות האם זה שייך לתיקון העולם כולו או לא. אם זה לא שייך, אני לא עושה. בסדר? זאת הטענה, זה אחת הסיבות של החילונות. אומר הרב, אז מי השם פה? מי שהיה צריך להסביר. מי שהיה צריך להראות כיצד פתרון בעיית הרעב בעולם תלויה בהנחת תפילין. אבל מכיוון שהדבר הזה דורש מאמץ יתר מצד הלומדים, מצד הרבנים, אז לא עסקו בזה כראוי. והגיע הזמן של התביעה של הסברה כללית של הפרטים, בשעה שההסברה לא קיימת. בסדר? זה מה שאומר הרב, זה אחת הסיבות של החילונות. אז מה הפתרון, אומר הרב? לפתח אורות גדולים כדי להראות כיצד הפרטים קשורים אל הכלל. נכון? האמת היא שהפתרון האמיתי של הנחה, של הרב בעולם, זה הנחת התפילין. איך? פשוט מאוד. למה יש רב בעולם? אין כסף? יש מלא כסף בעולם כולו. יש מלא אוכל בעולם כולו. אז למה אנשים רעבים? נכון? אם היו רוצים, כל הכסף הזה היה מושקע היום, פתרון בעיית הרב בעולם, העולם היה גן עדן.
מלחמות וכבוד.
מלחמות וכבוד. זאת אומרת יצר הרע. כלומר, העיכוב הוא מוסרי. העיכוב הוא מוסרי, ולכן כל הכסף מושקע בכבוד, במלחמות. יפה מאוד. מדוע בני אדם נותנים ליצר הרע להשתלט על המדיניות העולמית? למה? כי בני אדם אינם מאמינים בחירות. אם בני אדם היו מאמינים שהאדם הוא באמת בן חורין, אז היו שמים את היצר הרע בצד, ומטפלים במסכנים, ואז לא היה רעב בעולם. עכשיו, למה בני אדם לא מאמינים בחירות? כי הטבע חזק מאוד. צריכה להיות ראיה לכך שהאדם הוא באמת בן חורין. איך מסופקת לנו הראיה הזאת? יציאת מצרים היא הראיה. כן, עובדה שאומה שלמה הצליחה לצאת מעבדות לחירות, וגם לשבור את חוקי הטבע. אפשר לשבור את חוקי הטבע. סימן שהטבע איננו סוף פסוק. אפשר לגבור עליו. ומי מטביע בהכרה שלי את זה שהייתה יציאת מצרים? הנחת התפילין, נכון? כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. אז ככל שיניחו יותר תפילין, התודעה של האדם תשתנה יותר לכיוון החירות, ואז יצר הרע לא יגבר, ולכן, ואז המשאבים יופנו לפתרון בעיית הרעב בעולם. וזה הרבה יותר רציני מכל משלוח חירום של מזון לסומליה. ברור? זה לא משנה, רק היהודים מניחים תפילין. כי היהודים הם האחראים לזה שהעולם ידע. ואיך היהודים שומרים על האחריות הזאת, לא על ידי הכרזה בוקר וערב שהייתה יציאת מצרים, אלא על ידי שהתודעה של היהודים משתנה. ומאחר והתודעה של היהודים משתנה, ותודעת היהודים קשורה בקשרים ידועים עם הנשמה של כלל העולם, ממילא כשאני זוכר את יציאת מצרים, אני גואל את העולם כולו מן העבדות. כמו שאמר פעם הרב קוק, ביטוי יפה, יציאת ישראל ממצרים, תישאר לעד האביב של העולם כולו. זה היה אפילו רקום על מפת החלות של הרב צבי יהודה. כן, מה אתה אומר?
קודם כל, אנשים שמניחים תפילין צריכים לדעת שזה בגלל...
לא, זה בדיוק העניין. גם אם אלה המניחים תפילין אינם יודעים שזה בגלל יציאת מצרים, זה פועל. זה בדיוק מה שהרב כאן אומר לך, שטעמי המצוות פועלים בגניזה. כן? כי... זה גם, בסופו של דבר, גם מביא לידי גילוי. זאת אומרת, אנשים מניחים תפילין כל יום, יום אחד מישהו שואל, למה מניחים תפילין? כן? גם זה קורה. אבל גם בלי שישאלו את השאלה, עצם זה שהמעשה הזה הוא זכר ליציאת מצרים, הוא פועל את פעולתו התודעתית.
זה סוג של איזה מיסטיקה.
זה לא מיסטיקה, זה אומר שהמעשה פועל את פעולתו. זאת אומרת, זה כמו שלמשל, גם אם אינך מבין מדוע תרגיל התאמנות מסוים, עושה אותך יותר בריא, כשאתה עושה אותו, הוא עושה אותך יותר בריא. ברור שזה יועיל יותר אם אתה תבין מדוע זה, על איזה שריר בדיוק זה פועל וכדומה. אבל עם כל זה, זה גם פועל. ולא רק בגלל שנתונים תרבותיים מועברים דווקא על ידי הרגלים בלתי מחושבים. אין כך דרכה של תרבות, שהיא עוברת דרך מערכות תבניתיות בלתי מודעות. מה? כל אנתרופולוגיה יגיד לך את זה, זה לא מיסטיקה. למה?
איך אדם שמניח תפילין ועדיין לא שמע את ההגדול של הרב, שזה שריד, חשיק, מצרי וכו' וכו',
קודם כל,
גם לזה ישפיע על כל העולם.
מי שמניח תפילין כל יום, מאפשר לי אחרי כמה אלפי שנים לתת את השיעור הזה. אתה מבין? זה גם משהו. אבל זה לא רק זה. כן? מאחר, וזאת האמת, שהתפילין הם זכר לתכשיט מצרי וכו' וכו', אז זאת אומרת שהדבר הזה הוא לא רק מצד הזיכרון, הסימבול, מה שנקרא בפילוסופיה, אלא זה עצמות החיים שנסוכה בעצם העובדה שהקופסה הזאת היא מרובעת ולא עגולה, שיש בה פרשיות אלה ואלה וכו'. מובן? רק שצריך בשביל זה ללמוד.
אני מבין שאם אני עושה כושר, בחדר כושר,
כן?
אני לא יודע איך זה פועל אלי השירים, אבל אני יודע, השירים מתפתחים. כשאדם מניח תפילין, איזה שירים פה מתפתחים מהשירים של העולם?
כשאדם עושה תרגילים בחדר כושר ולא מבין למה, יום אחד הוא מגלה שהוא בריא והוא לא יודע שזה קשור לחדר הכושר, ואף על פי חד זה קשור לשם.
הוא יודע.
לא, הוא לא יודע. כי לפעמים לא אמרו לו, אתה חייב בגלל שכדי לעבור את הקורס אתה צריך לעשות תרגילי כושר, אז הוא עושה את זה סובל נורא. אחרי חודשיים הוא שם לב שהוא בריא, והוא לא יודע שזה בגלל שהוא עשה את חדר הכושר. אז אותו דבר, לגבי המצוות, המצוות פועלות בנפש האדם את פעולתן מצד טעמיהם הגנוזים. עכשיו, איך טעמים הגנוזים פועלים על נפש האדם? הדבר הזה דורש לימוד. ולכן מה שאני מציע לך זה ללמוד, ולא להתנגד סתם ככה ולהגיד זה מיסטיקה. מיסטיקה זה דבר שלילי. כבר אמרו במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. כן, בבקשה.
יש לי שאלה. דיברנו עכשיו על החלק...
יש לך חוש הומור, זה טוב.
אותו בן אדם שמתאמן, והוא יודע שאם הוא יודע את הידיעה הזאת, הוא יכול לבחון אותה. אוקיי? הוא יכול אחרי יום אימונים לראות אם זה עוזר לו או לא עוזר לו.
בדרך כלל זה לא עוזר לו. זאת אומרת, אדם שעשה אימונים, יש לו רישרים דפוסים כל היום. כן. נו, ואז...
אחרי תקופה מסוימת?
כן, אחרי תקופה מסוימת הוא זה.
שרה יחסית יכול להיות.
יפה, אותו דבר לגבי התפילין. כן? אדם שמקיים מצוות, כולן, בדקדוק, בסופו של דבר, עם הזמן רואה איזשהו שינוי בנפש שלו. אז זה נאמר, ותרגילנו בתורתך. זה פועל. בתנאי כמובן שאין דחייה של הנפש. זאת אומרת, אם הנפש דוחה, אומרת, אני לא רוצה, זה משהו אחר, זה לא עובד. תן
עוד שאלה
לשרשרת הלוגית
של איך זה משפיע על הנפש העולם. הרי אנחנו רואים בכלכלה של היום רוב הכסף הוא נמצא אצל אנשים פרטיים ולא אצל הממשלות. מה שהולך לתקציב הביטחון למלחמות בעצם זה רק זה לא עולה על 10% מסך ה...
טוב, אז יש לך שאלה פרטית, איך בדיוק הכלכלה העולמית מתפקדת? מה שלא יהיה, הריכוז של ההון במקומות שבהם הוא לא היה צריך להיות, זה בעיה מוסרית.
זה שזה אצל אנשים
פרטיים. זה שזה אצל אנשים פרטיים, כלומר, השאלה אם השיטה הכלכלית המועדפת היא דווקא הקפיטליסטית או הסוציאליסטית, לדעתי זה משני לעומת העניין הזה. כן? כי גם כשזה סוציאליסטי זה לאו דווקא צודק, וגם כשזה קפיטליסטי זה לאו דווקא לא צודק. והשאלה באיזה עולם יותר טוב לחיות. אנחנו לא מחויבים לכל ההנחות של המטריאליזם, הדיאלקטי. לא, לא.
אבל השאלה היא, זה שאתה לא תפנה את הכסף למלחמות, זה לא בהכרח יעזור לרעבים בעולם.
אני לא אמרתי שהכסף צריך להיות מופנה לא למלחמות, דווקא על ידי הממשלות, גם אותם גורמים פרטיים. איפה הם משקיעים את הכסף? טוב. כן.
זה שאתה רב פה כותב מאוד התשובה שהחילונות נבע מכך, מתוך זה שלא...
שהפרט לא נקשר אל הכלל, כן.
אוקיי. באמת אפשר לראות שזה לא כזה מעין אנשים אם בסומדיה יהיה אוכל או לא יהיה אוכל. אם מעין אותו אם יהיה לו עוד אוכל אותו בחניה או יהיה לו פחות אותו בחניה.
זה נכון.
אז תגיד לו, תשמע, נניח תפילין, זה יעשה את הסומדים פחות רעב, תגיד לך, טוב, זה מאוד יפה, אבל זה לא מעין.
נכון. זה הערה נכונה, אבל מה זה קשור לעניין שלנו?
זה לא שייך לאמנו.
אולי לא שייך לאמנו. אני פה, סליחה, אני הבאתי דברי הרב קוק בשביל להסביר נקודה אחת. הרב מסביר איך נוצרה החילונות המודרנית. ההסבר שהוא נותן הוא אכן נכון היסטורית. זה ברור. עכשיו, אתה אומר שחוץ מזה יש היום התגברות של היצר הרע האינדיבידואליסטי. בסדר, זה לא סותר מה שהרב קוק אמר. אני הבאתי את דברי הרב קוק כדי להסביר איך בעצם יש קשר בין מצוות פרטיות לבין האידיאלים הגנוזים בהם. זה מה שהתכוונתי. לא מעבר לזה. לכן דבריך, אף על פי שהם נכונים, אינם מעלים ואינם מורידים לענייננו. אוקיי? טוב. אז בואו נחזור עוד פעם. אני רואה שאנחנו, קשה לנו להתקדם היום, אבל מוכרחים בכל זאת להבין פה משהו. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה. מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה, בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כל מי שמרפא עצמו, או מרפא עצמו, מדברי תורה, ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעצרה. וכל מי שעושה את המצוות כולנו מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו. הנה, זה משהו. אף על פי, שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד, כל תוספת כוח, גשמי או רוחני, בקרבו. ובכל עת מצו, שכוח חיים דרוש להתגלות, יוצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצווה, והמצוות, הוא מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. כלומר, יש פה מה שנקרא מאגרים של אנרגיה רוחנית, שנשמרים, וכשצריכים אותם, הם מתגלים. איך מסבירים היום שהנחת תפילין או שמירת שבת או טהרת משפחה ובכלל חוקים מלפני 3,000 שנה פותרים בעיית הרע בעולם? אז בעצם יש פה שאלה, אוי, על ארבעה דברים: הנחת תפילין, שמירת שבת, טהרת משפחה, חוקים מלפני 3,000 שנה. איך הם פותרים את בעיית הרע בעולם? אני יכול לתת תשובה כללית. תלמד את טעמי המצוות, ואז תבין איך זה פועל. ברור? למשל, בואו נתחיל עם הנחת תפילין. מה? כבר אמרתי. אז לוותר על זה? לא, כי אם הוא שואל עוד פעם, סימן שהתשובה לא סיפקה אותו.
אבל יכול להודיע שאפשר
לשמוע את השיעור. אפשר כבר לשמוע את השיעור. לא, זה בסדר, אז צריך. הנה, או. איך תפילין מגבירים תודעת החירות בעולם? הרי הרבה יהודים לא מודעים לנוסחה הזאת. כן, אבל הנחת התפילין זה יוצר אצל האדם מודעות לכך שיש משהו שהוא מעליו והוא לא טבעי. כמו הכתר של המלכים. מדוע מעל ראש המלך שמים כתר? וכי אי אפשר היה לשים משהו אחר, או לאו דווקא כתר, או לאו דווקא על הראש. כן? אפשר שרבית הרי, יש כאלה שאצלם המלכות בא לידי ביטוי בשרבית. אלא הכוונה שאצל המלך ושמים משהו מעל ראשו להראות שהוא נבדל מן העם, כמו שהעם, כמו שהכתר נבדל מן הראש, כך המלך נבדל מן העם. והדבר הזה בא לידי ביטוי באתרה, שהיא מצד אחד מונחת על הראש, ובכל זאת אם כן תואמת את הראש, אבל איננה צומחת מן הראש. אותו דבר יש לכל יהודי כתר משלו. עצם זה שאני מתניח בכל בוקר איזה קופסה עם רצועה על גבי הראש, זה כבר בא להראות שאני בא להשלים איזשהו חיסרון מצד הטבע. והדבר הזה לא חייב להיות מוסבר, הוא נחווה. כיוון שהוא נחווה, הוא חודר יותר עמוק. ולכן אפשר לומר שיש בזה חירות מן הטבע. גם אותה אישה המשליחה מעשרות, מצלחת הפיצוחים דרך החלון, מייחדת מן הסתם אותם בברכה למצוות מעשרות. זה נכון, אבל השאלה האם זה מועיל. כן. אבל תרגיל התאמנות, אני יכול לפרש מדעית, איך זה עוזר בריאותית, אך לא תפילין או ציצית וכדומה, נכון. כלומר, התפילין והציצית לא עושים אותך יותר בריא, זה נכון. עושים אותך יותר חירותי, זה גם נכון, וזה אפשר להסביר מדעית, איך זה עושה אותך יותר חירותי. כי החירות איננה קשורה לנתונים ביולוגיים. החירות היא הכרה נפשית, שהולכת ומתפתחת, מכוח זה שהאדם מתחבר אל החירות, ואין לך מאגר חירות גדול יותר, מאשר זכר ליציאת מצרים. אז זה באמת מדעי. רק שאולי אתה מתכוון מדעי, מה שמטריאליסטי, אז זה כבר לא מדעי. המדע חוקר גם את תהליך, את מהלכי הנפש. איפה מוסבר טעמי המצוות, כמו שהרב מסביר, על תפילין? בכל התורה כולה, יש ספרות ענפה, אדירה, של טעמי המצוות ביהדות. יש טעמי המצוות בתנך עצמו. יש אצל חזל, אצל פילון האלכסנדרוני, אצל רבנו סעדיה גאון, ואצל הרמב״ם, ואצל המקובלים, ואצל הרב שמשון רפאל הירש, ואצל הרב קוק, ואצל רבי יצחק אברבנאל, ועוד, ועוד, ועוד היד נטויה. אז אפשר פשוט ללמוד את הספרות של טעמי המצוות. היא ספרות עשירה ומעניינת מאוד. טוב, כן.
האם יש ספר שמאגד את כל תרי המצוות ואומר את כל התרי
המצוות? האם יש ספר המאגד את כל תרי המצוות ואומר את כל טעמיהן?
לא, אוסף איזשהו, לא.
אוסף טעמיהן של מצוות? יש מן הסתם. לא בקי, אבל יש מן הסתם.
ספר החינוך.
ספר החינוך, הוא מביא טעם אחד, את הדם שלו. כן, ספר המצוות מביא לך את רשימת כל המצוות לפי דת הרמב״ם. והוא כותב שם מטעמי המצווה או משורשי המצווה, קצר כזה, דעה אחת. אבל למשל בספר דרך מצוותיך של האדמו"ר הצמח צדק, אז שם על כל מצווה ומצווה שהוא מסביר, שם איזה 40 עמודים של טעמים עמוקים. טוב, או שער המצוות של האריזה, גם כן דברים עמוקים מאוד. כן. מעניין מאוד שעם כל זה שיש, שקיימת ספרות עצומה של טעמי המצוות, העמדה הפופולרית בציבור הדתי זה שלחפש טעמים למצוות זה משהו לא בסדר. זה העמדה הפופולרית, המצויה. זה סוג של כפירה. זה סוג של משהו כזה שצריך להתבייש בו. לא טוב לחפש טעמים למצוות. מסכנים כל גדולי ישראל שכן נתנו טעמים למצוות. הם לא ידעו שהעמדה הפופולרית פוסלת אותם. כן.
אפילו הרבי יהודה הלוי בקוזר, כשהוא מביא טעם לטהרה, אז הוא אומר, לא...
מה שאומר רבי יהודה הלוי בקוזרי, כשהוא מביא טעם לטהרה, הוא אומר, אני לא בטוח שזה נכון מה שאמרתי. זה נכון.
בסדר, אז מה אליהם יש...
הוא מותר לו להגיד שהוא לא בטוח שמה שהוא אמר הוא נכון. כי הוא אומר שיש טעמים יותר נסתרים, יותר נעלים. אבל עובדה שלמרות שהוא חושב את זה, הוא בכל זאת הביא טעם לטהרה. נכון? טוב. כן.
יכול להיות ששני רבנים פרשו על אותה מצווה, טעמים שסותרים אחד לסותרים אחד
לשני? בוודאי. אתה שואל ככה, אני חוזר על שאלתך, האם יכול להיות ששני רבנים ייתנו טעמים סותרים אחד את השני לאותה המצווה? והתשובה היא, אכן כן. למה זה אינדיבידואלי? וכי לא יכול להיות ששני רבנים בהלכה יגידו הפוך אחד מהשני על אותה המצווה?
על אותה
המצווה? על אותו דין, אחד אומר מותר, השני אומר אסור.
אני
נפסק להלכה, אני נפסק, אז נגמר. כן? נכון, אז מה? למה אתה אומר זה אינדיבידואלי? יש גם אפשר לדרג את טעמי המצוות. אפשר גם להסביר מדוע אותו חכם אמר טעם מסוג זה, מדוע חכם אחר אמר טעם מסוג אחר. ואיפה זה מדורג? בשרשרת של ערכי טעמי המצוות.
זה אומר שכל אחד יכול לחשוב על המצוות.
לא כל אחד יכול לחשוב על המצוות, להגיד מה בראש שלו, אלא שיש, בעצם זה שהמצווה קיימת, היא מעוררת אסוציאציות שונות בנפש האדם, ואז התפקיד, יש תפקיד לימודי נוסף, שהוא לברר את הדירוג של טעמי המצוות. איזה טעם הוא עליון יותר, ואיזה טעם הוא צדדי יותר, ושורשי יותר, וכדומה. בסדר? כלומר, גם טעמי המצוות זה קומה שלמה. כבוד הרב, הדגש על כל המצוות. ומה עם אלו שלא מקיימים את כל המצוות? כמה יש בעולמנו כאלו שמקיימים את כל המצוות? אז אם הדגש פה הוא שצריך לקיים את כל המצוות, אז זה אומר שמי שלא מקיים כל המצוות, אז איך אומר הרב כאן? בצרה, לא, יחסר לו כוח מסוים של עמידה. כמה יש בעולמנו שלא שמקיימים כל המצוות? יש 437,218 עכשיו.
19.
לא, לא, 19 עכשיו. לא, עכשיו ירד 2. לא, עכשיו עלה עוד 1. בסדר. והרי אני רואה אנשים מניחים תפילין כל ימיהם. והם משועבדים לכבוד, כסף ועוד. ואני מכיר חילונים שלא הניחו תפילין מימיהם, ואינם רודפים כבוד בכסף. אז איפה אחרות? תשובה. זה שיש אנשים בעולם שהם בני חורין, והם לא רודפים אחרי הכסף והכבוד, והם לא מניחים תפילין. זה בזכות זה שעם ישראל מניח תפילין. וזה בזכות זה שאותם היהודים הרודפים אחרי הכסף והכבוד מניחים תפילין. רק שחבל, שאותם היהודים המניחים תפילין אינם סופגים בקרבם את מה שהתפילין נותנים. כי זה ניתן לאנושות ולא להם. חבל.
הרב, כן. אומר שהעבדות עפה מהעולם בגלל
ישראל? האם אפשר לומר שהעבדות עפה מן העולם בגלל עם ישראל? ניתן לומר על כל פנים שהשפענו הרבה מהנושא הזה.
ספציפית יש לי שאלה לגבי מה שהלך לארצות הברית עם העבדות שם של הקושי, אני לא יודע איזה שנה זה נעלם, אבל יש איזשהו קשר בזמנים?
האם אתה חושב שמן הראוי שאני אתייחס לשאלה שלך?
לא, זה קשור לדעת.
לא, זה קשור בקשור, אבל...
זה מעליתי לדעת, איפה בפועל אנחנו...
כלומר, אתה חושב שכן אני צריך להתייחס לשאלה שלך?
כן, כן.
כן, אתה חושב. כן, אבל אני לא חושב. הלאה. טוב, את המחשבות העליונות, הגנוזות. אסרד, איפה אין?
את המחשבות?
כן, כן. את המחשבות העליונות, הגנוזות במצוות. נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. מה? מה צריך הסבר? את המשפט הזה? מסביר. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות. הבנת את המילים האלה?
בסדר.
נוכל להמשיך בקרב לבבינו. כלומר, לתת להם משל, כן, בלב, בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. כלומר, נוכל לדמות את זה לציורי שכל שהולכים עם החיים. אני אסביר למה הכוונה. יש לך מכוניות, ובמכוניות נהגים, נכון? אז הנהגים הם בני אדם המתהלכים בתוך כלים, נכון? ברור. אז אותו דבר, טעמי המצוות הם נוהגות, הטעמי המצוות נוהגים בתוך המצוות, המצוות כנגד המכונית, בסדר? אז הטעמים נקרא להם ציורי שכל, והם מתהלכים עם החיים, דהיינו המצוות, בסדר? זה המשל שהוא מביא. טוב. יש כמה סוגים מכוניות, אבל זה יכול להיות מכונית, זה אוטו מודל ארבע גלגלים.
כן.
אז זה כולם ארבע גלגלים. טוב. לא נתאה לדמות בדברים העליונים, המגמות, האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. כן, זה כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אני נותן לך טעם למצווה, זה לא אומר שאני מקיף את הכל. כי הרי מה שמגיע אליי זה קצה הקרחון של המצווה שהיא בשורשה ברצון האלוהי. ברור שהרצון האלוהי הוא למעלה מהשגת האדם. אז לא נתאה בזה. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. אבל זה מותר, זה רצוי, להתחבר נפשית אל המצווה. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעוטרת בכל הדרה. כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגונה לרשום יפה את קלסטרה כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה וממילא גם כן בעבור כל. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיונותיה, דעותיה ולך נפשה, אלא להפך. ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישי הפרטים וחיי לאומיותה. מובן, כן? שהמהלך של כנסת ישראל, כבר אנחנו מסתכלים, מה זה מרחוק אנחנו רואים? לפעמים אדם נמצא על הקרקע, בין השבילים בתוך היער, ואז הוא לא בדיוק מבין מה המערכה הכוללת שבתוכה הוא נמצא, הוא לא יודע איפה האגם, והוא לא יודע איפה הצוק. והוא גם לא יודע למה המפקד אומר דווקא ללכת מצד זה ולא מצד זה, ומדוע צריך לקחת ציוד כזה וכזה. אבל הוא חלק ממערך כולל. לעומת זה, בתוך החמל, יושב מישהו עם מחשבים ורואה את הכוחות, הולכים ומתקדמים, את כוחות האויב, את נתוני האקלים וכו', אז הוא מבין מה שקורה. בסדר? אפשר לומר שמה שנקרא מבט מרחוק, יש מבט מקרוב. דווקא המבט מרחוק נותן יותר הסבר. אותו דבר, אנחנו רואים מרחוק את כנסת ישראל. כנסת ישראל, דהיינו הנשמה של האומה הישראלית, המתהלכת במהלך ההיסטוריה. כן? אתה רואה קצת מרחוק, אז אתה לא רואה את הבעיות של מה שאומרים עכשיו בחדשות של הבוקר, אלא אתה רואה את המגמה הכוללת של המשרד שחוזר לארצו, שבא לתקן את עצמו, מתוך כך את העולם כולו, מתוך כך את כל העולמים. אפשר לראות את זה. אז אומר הרב,
אתה רוצה להתמקד, אתה צריך לרדת למטה, בקרוב.
אם רוצים להתמקד בנקודה ספציפית, אז אתה יורד למטה. אם אתה רוצה לראות את המגמה הכללית, אתה צריך לעלות למעלה. נכון? מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מאותרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה, לרשום יפה את קלסטרה. כן? מה זאת אומרת? היא חוזרת לארץ. כן? הרב כאן רומז כאן לציונות. האומה חוזרת לארץ ישראל כדי לחזור אל הזהות המקורית שלה. כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. כלומר, המהלך של הציונות, כולל הציונות החילונית, זה מהלך גדול שתפקידו להשיב לנו כוחות עבודים. בגודלה. כלומר, מצד הגודל שלה, כוונה. אז מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מן המעשים הקטנים, ומכאן מגיעים אל האידיאלים, או שזה מתחיל מן האידיאלים, ומתוך כך מתחילים המעשים הקטנים. אז לפי הרב כאן זה מאוד ברור, לפני כ-150 שנה הייתה החלטת קבינט אצל הקדוש ברוך הוא להחזיר שכינתו לציון. כן? הקדוש ברוך הוא קבע, עכשיו אני מחזיר את השכינה לציון. פתאום התחילו יהודים וגויים להשתגע בכל העולם כולו, והתחילו להקים את התנועה הציונית. אבל בגודלה זה מתחיל קודם כל מן האידאל, זה מה שאומר כאן הרב. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, זה לא מתחיל מהחיים. אל הרעיונות, דעותיה ולך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה, והגיון לבבה לעצמה ולעולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישה הפרטיים וחיי לאומיותה. וזהו רז התשובה, המביאה לידי גאולה. כן, אמרו שהתשובה מביאה גאולה. מה זה התשובה מביאה גאולה? לשוב אל הרעיונות הגדולים, ומתוך כך נגלים. לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו, מנקודת ציון, ילך הלוך ויתפשט, עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. מה?
אז יוכל?
יוכל יתחיל. יתחיל, כן? בשביל לחולל. לחולל, כלומר ייוולד. יוכל, בשביל להיוולד. יוכל הבניין מפנימיותו. מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. היטיבה ברצונך את ציון, שזה הנקודה הפנימית, ומתוך כך תבנה חומות ירושלים, שזה מה שקורה בפועל. והעתיד, אז זה כמו טעמי המצוות שפועלים את המצוות. אז גם המגמה הפנימית של חזרת השכינה לציון פועלת את הציונות המעשית. והעתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו, נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו, ושכלנו, והננו עומדים סמוך לו, הננו רואים את, את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף, אשר מידת דקותו או עוביו תלויה היא בחשבוננו הפרטי. כלומר, עד כמה אתה רואה שהשכינה חוזרת לציון או לא, עד כמה הצעיף הוא דק או עווה, זה כבר בעיה שלך. וכל אחד ואחד יוכל למצוא מאורי ליבו. אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וציפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה, כשהיא שולחת לנו את קוויה. ועל זה יש תפילה, ותחזנה עינינו ושובך לציון ולחיים. כלומר, שאתה שב, אנחנו מתפללים שאנחנו נראה שאתה שב. בתוך התורה נגלית עם כל סעיפיה, משהו, דוגמה נוספת, כן? שזה השולחן ערוך, מתפרץ הזרם של המעיינות הנסתרים הללו, הנובעים ממעמקי המחשבות העליונות שנצח ישראל חי בהם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ובתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה. זה הציונות החילונית, שהיא סוכה דלה, מלאה מסכנות חומרית ורוחנית בארץ ישראל, השווה לתחייה על ידי כוחות פעוטים הנדחפים על ידי רעיונות עמומים. הרב כותב את זה בתקופה שהטורקים עדיין יושבים פה והביצות מכות בנו. הרהורי לב מלאים מחשקים וקצפי ייאוש, ומודלכים בדלח של כפירה ונטיית רשע, בתוך תוכם מסתתרת שכינת אל חי. מה גדלו מעשיך השם בעוד עמקו מחשבותיך? ויש כאן שאלות. רק רגע, אני רואה שיש פה שאלות. שם, כבוד הרב, אין אדם שמקיים את כל המצוות. לדוגמה, אני אוהב את אשתי, אז למה שאני אתן לה גט יום מקסימי? כן, לא חייבים לתת גט. גט זה מצווה, אם אדם רוצה לגרש אשתו, אז הוא צריך לגרש אותה בגט. זה לא שיש מצווה לגרשה. כמו זה, אתה לא צריך להיות אחד שהתן לו. כבוד הרב, שלום רב, האם יהודי שתורתו אומנותו, החי בתודעת חירות תמידית, פטור מהנחת תפילין? אם יכולנו להיות בטוחים שאכן התודעה של החירות היא מושרשת באדם באופן מוחלט, ללא כל אפשרות שתזוז ממנו, אכן היינו מבטלים מצוות תפילין. וזה היסוד של מה שאומרת הגמרא, שמצוות בטלות לעתיד לבוא.
אבל לכל העולם, אז מצווה כללית, אמרנו, זה השפעה אוניברסלית.
כן, אבל כשההשפעה הזאת הושגה, כלומר, אבל כדי להשפעה, אתה אומר, זה השפעה אוניברסלית של חירות. אם החירות הייתה נטועה בי באופן מוחלט, אז לא צריך להניח תפילין. אגב, זה קורה לי כל שבוע בשבת. שבשבת אני לא מניח תפילין, שמתם לב? למה? כי אני כבר במצב של מצוות תפילין בטלה. כן? איך זה שמניח התפילין לא סופג החירות מכסף וכבוד? הרי זה עליו מונח. ואחרים הרחוקים ממנו מכל הבחינות כן יספגו חירות? אולי פשוט זה בגלל שהם ירשו אופי כזה מהוריהם, שהם יותר ערכים ופחות מתרשמים בחומר? ודאי, אני שואל את השאלה, למה הספיגה הזאת מההורים הצליחה? למה היא עברה אלפי שנים של תרבות ברברית? זה בזכות יציאת מצרים לפני 3,300 שנה. כל טוב, שלום.